שלום לכולם, אנחנו איך מוסף, היי ליאור.
היי טל.
מה העניינים?
מעולה, מה איתך?
טוב, לפני שאנחנו נתחיל, יש לנו שתי הודעות קצרות. קודם כל, נשמח אם תעקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק, עם השם הכי ארוך ברשת.
שם הכי ארוך במזרח התיכון, ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר.
תודה רבה, ומה ההודעה השנייה?
ההודעה השנייה זה שאנחנו רוצים שיותר ממכם יעקבו אחרינו, יעשו מנוי בעצם באייפון או באנדרואיד שלהם לפרק שלנו, אז העלינו עמוד חדש בפרק, באתר, סליחה, שמסביר איך עושים את זה.
כי באמת גילינו שבזמן האחרון שיש הרבה מאוד אנשים שמאזינים לנו דרך הדפדפן במחשב.
ודרך הדפדפן בטלפון, שזה הזוי לגמרי.
נכון, אבל יש אפליקציות כמו שליאור אמר בטלפון, ואז אם אתם מתקינים אותם ואתם עושים לנו מנוי, אתם יכולים בעצם לקבל אוטומטית חיווי על כל פרק חדש שאנחנו מעלים. תיכנסו לאתר שלנו, ערך מוסף בגוגל, תראו את כל ההוראות.
סבבה, אז בואו נתחיל.
יאללה. שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. היי ליאור.
היי טל.
מה העניינים?
מעולה, מה איתך?
בסדר, איך היה שבוע שלך?
היה שבוע עמוס, אפילו שהיה שבועות באמצע. זה היה עמוס גם בעוגות גבינה בין השאר, אבל הרבה עבודה.
אתה יודע שעוגת גבינה זה עוגה שאני הכי אוהב בעולם.
אני דווקא מעדיף שוקולד.
לא משנה. נגיד שלום לאורח שלנו, עידו מינץ.
שלום.
מה העניינים?
מצוין.
טוב לארח אותך פה.
טוב שהזמנתם אותי.
אז עידו... מה אתה מעדיף, עוגות גבינה או עוגות שוקולד?
אני מעדיף סטייק.
עידו הוא חבר של, עידו הוא חבר של שנינו, כלכלן, זאת אומרת אף אחד לא מושלם, מה שנקרא.
כלכלן בחסד.
הוא עבד כמה שנים ברשות ההגבלים העסקיים, והזמנו אותו לכבוד הפרק שלנו, שהיום יוקדש לנושא של תחרות והגבלים עסקיים.
כן, אז עידו, ברוך הבא.
אני חושב שבאמת לפני שנציג אותך ונשמע יותר לעומק ונדבר יותר לעומק על הנושא הזה, בוא נדבר למה הנושא הזה חשוב, למה אנחנו רוצים להקדיש פרק לתחרות והגבלים עסקיים.
טוב, אנחנו בעצם פותחים כל פרק בשאלה הזאת, למה הנושא של הפרק חשוב, ואני חושב שאנחנו מדברים הרבה מאוד על כלכלה. כלכלה בעצם, אם נחזור לימיו של אפילו אדם סמית, אז כלכלה מבוססת על תחרות, ואנחנו בעצם אף פעם לא מדברים על תחרות עצמה, אנחנו תמיד מניחים שהיא קיימת לה בשווקים השונים, אנחנו לא מדברים על האם יש תחרות, אם אין אז למה אין תחרות, ומה הממשלה יכולה לעשות כדי לגרום לזה שתהיה יותר תחרות, שזה לדעתי מנקודת המבט הצרה של הפודקאסט שלנו, זה הדבר שהכי מעניין.
אני חושב גם מבחינת מה שקרה בישראל, הנושא של תחרות קיבל, סליחה, אני חושב שבישראל הנושא של תחרות קיבל מיקוד הרבה יותר גדול מאז המחאה החברתית של 2011. אם מסתכלים רגע ממבט על, מנסים לנתח את הקולות שהיו שם, אני חושב שהיו שני קולות מרכזיים. כל אחד דיבר על זה שהממשלה צריכה להיות הרבה יותר מעורבת בשוק, היא צריכה להעלות את רמת המיסים, היא צריכה להגדיל את הוצאות הממשלה, והיו הרבה קולות שאומרים, זה הבעיה ופה צריך לטפל. מצד שני היה קול אחר, שהדמרקר הוביל אותו, שהוא אומר, הבעיה זה שהשוק הוא לא מספיק פתוח, הוא לא מספיק משוכלל, יש הרבה מונופולים, יש הרבה ריכוזיות, ומה שאנחנו צריכים כדי למשל לטפל ביוקר המחיה ונושאים כאלה, זה לדאוג שהתחרותיות תהיה ברמה הרבה יותר טובה, וגם אם אנחנו בוחנים למשל את ההמלצות של ועדת טרכטנברג, אנחנו רואים שהוועדה חיזקה משמעותית, ועידו אנחנו נשמח שתספר לנו על זה אחרי זה בהמשך, היא חיזקה משמעותית את רשות ההגבלים העסקיים כדי שהתחרות פה תהיה הרבה יותר טובה.
ואני רוצה לפנות אל המומחה שלנו בעצם בתחום ולשאול את עידו, למה בעצם צריך תחרות? כאילו, אני וטל העלינו פה כל מיני סברות, אבל נראה לי שאתה יכול להסביר את זה בצורה הטובה ביותר.
אוקיי, אז אני חושב בשביל להבין מה זה תחרות, אז בוא ניקח סיפור פשוט, של סיפור מספר על ליאור וטל, שרצו להקים, כל אחד רצה לעצמו.
רגע, יש לי רעיון, אבל לפני הסיפור, אולי תספר לנו קצת עליך?
למה לא?
כן, אז... אני בעצם כלכלה, פגשתי את ליאור בתואר בן גוריון, למדתי כלכלה עם מדעי המחשב. בתואר השני לקחתי קורס אצל מירב בארי, שהייתה הכלכלנית הראשית של רשות ההגבלים העסקיים, ואני זוכר שחזרתי הביתה ואמרתי לשותף שלי אסף קובו, שאולי נדבר עליו אחר כך, שאני יודע איפה אני רוצה לעבוד, אני רוצה לעבוד ברשות ההגבלים העסקיים, והוא אמר לי, שיהיה לך בהצלחה, הם רק מגייסים איזה שני אנשים בשנה, ונורא קשה להתקבל.
והאירוניה שבסוף שניכם הגעתם לשם.
וכן,
אז אתם השני אנשים בשנה.
אני הגעתי ב-2011, בתחילה, והוא איזה חצי שנה אחריי, ומאז הרשות מאוד מאוד גדלה, וכבר היו מצבים שגייסו 15 אנשים בשנה, רק 15 כלכלנים.
רגע, אבל מעניין אותי, מה כל כך... רגע, שנייה, אז בוא נחזור רגע רק על ה... למדת בבן גוריון, אחרי זה עבדת ברשות להגבלים עסקיים?
כן, עבדתי ברשות 4.5 שנים, אחר כך הייתי קצת אחראי על אסטרטגיה ומחקר בבנק איגוד, והיום אני דאטה סיינטיסט באינטואיט, שזו חברה מדהימה, ואנחנו גם מגייסים בכמויות, אז...
פרסומת סמויה, מה שנקרא?
אז הינט הינט, שלחו מייל לעידו אם אתם רוצים להיות דאטה סיינטיסט באינטואיט, אבל אני אחזור לשאלה של טל, שבעצם התחיל לשאול ולא סיים, מה כל כך משך אותך בתחום הזה של הגבלים עסקיים? מה היה בקורס הזה שהיה כל כך מושך?
אז אני חושב, הדבר הראשון שמשך זה שאני הייתי מאוד איש של מקרו, והייתי גם מתרגל מקרו, ממש אהבתי, ובמקרו יש אחלה תיאוריות, לא תמיד, אבל רואים שזה עובד. ואני חושב, בתחום של הגבלים עסקיים במיקרו, מיקרו כלכלה, ממש רואים שזה עובד, והמודלים הם די טובים, ויכולים להסביר ממש את המציאות.
אני חייב להגיד לך שבאמת אני רואה את זה, גם אצלי וגם אצל הרבה אנשים, שהולכים ללמוד כלכלה ביעל מקרו, כן? כאילו, אתה אומר, מה, אני רוצה להשפיע על המשק ועל הכל? בסוף, אבל ככל שאתה מתעמק יותר, אז אמנם הפריזמה היא צרה הרבה יותר, אבל אתה גם מן הסתם יותר מדייק. עכשיו, אתה רואה את זה לא רק בתחום של הגבלים עסקיים, גם נגיד בכלכלת בריאות, כן? אתה יכול לקחת תחום מסוים, להבין איך איזה שוק מסוים עובד, ולתת פתרונות שהם נקודתיים, אבל מן הסתם אתה הרבה יותר שולט על המשתנים, ויכול להסביר אותם טוב יותר. למה זה דווקא זה דיבר אליך? למה לא נושא מיקרו אחר?
אז יודע, הדבר השני שממש הדהים אותי, זה הידע של המרצה, של מירב, כל כך הרבה שווקים, זאת אומרת, וידע כל כך עמוק בנושאים שאף לא שמעתי להם, כמו אני זוכר שהיא הסבירה על המיזוג של יהודה פלדות, כאילו, מי יודע מה זה, אבל סיפור מדהים, ואיך בדיוק מתנהג ענף התעופה, וההסכמים והקודשר,
וכאילו... בקיצור, כשאתה כלכלן שמתעסק בהגבלים עסקיים, אתה נחשף להמון המון תחומים שאתה צריך לצלול אליהם ו... לאמוד את רמת התחרותיות בהם.
לא, אבל בשביל לאמוד את רמת התחרותיות ולהבין למה יכול להיות שאין תחרות, אז צריך להכיר ממש את השוק ומה הצרכנים צריכים בשוק ואיך השוק הזה מתנהג ואיזה רגולציות יש בשוק, וזה פתאום אתה נהיה מומחה בשוק. אז זה מאוד דים אותי, ובאמת גם העבודה ברשות היא בכל תחום שאתה לומד אותו, אתה בתוך זמן קצר מאוד צריך לפתח סוג של מומחיות, ואז יש החלטה, ואז עוברים לשוק הבא.
תן דוגמה או שתיים לנושאים שהתעסקת בהם.
אז התעסקתי גם בנושאים של תחבורה, גם בנושאים של תקשורת, בעיקר התעסקתי בערך שנתיים בנושאים של פיננסים, ובתוך זה בכרטיסי אשראי, מערכות השלומים, דביט.
אני רוצה שנדבר על זה בהמשך, שנרחיב על זה, אבל יש לי הצעה. אני רוצה שבפרק הזה אנחנו נחלק אותו לשלושה חלקים. קודם כל, נדבר על תחרות. אני רוצה שאנחנו נשתכנע למה תחרות זה חשוב. בחלק השני, אני רוצה שנדבר על למה אין תחרות. אם זה דבר כל כך חשוב וטוב, אז למה זה לא תמיד קורה? ובסוף אני רוצה שנבין מה בעצם הרשות עושה, או איך אנחנו מתמודדים עם שווקים שאין בהם מספיק תחרות. אז בוא נתחיל מהנקודה הראשונה. בוא תשכנע אותנו, למה תחרות זה חשוב?
אז לפני שאני אשכנע אתכם, אולי אני אשכנע אתכם דרך סיפור של נבין מה זה תחרות, כי יש על זה קצת ויכוח, אז הסיפור שלנו מתחיל עם ליאור וטל, שני יזמים צעירים, שבנפרד החליטו כל אחד לעצמו להקים דוכן לימונדה בבן גוריון, יש הרבה אנשים, חם שם, חושבים שזה יהיה אחלה ביזנס, והם מקימים את הדוכן, והם רואים בעצם שכל אחד רואה, גם לא הרבה אנשים קונים את הלימונדה, וגם כבר מי שקונה, אז הוא מתחלק בין ליאור וטל די רנדומלית, וליאור חושב איך הוא יכול למשוך עוד צרכנים, אז הוא מוסיף סוכר, ואז טל מוסיף ננה, וליאור עושה לימוננה גרוס, וטל עובר ללימונים אורגניים, וככה הם ממשיכים ועושים אפליקציות, ומשלוחים עד הבית, ומורידים מחירים, ועושים מבצעים, ופתאום באים יותר צרכנים, והצרכנים כל פעם קופצים ממקום למקום, והצרכנים מאוד מבסוטים מהתהליך הזה, כי הם מקבלים מוצרים יותר מגוונים, עם שירות יותר טוב, במחירים יותר נמוכים, וזה התהליך התחרותי.
אתה בעצם תיארת כאן איזה תהליך שהוא מאוד, א', דינמי, כל הזמן יש שינויים. אתה לא יכול לקפוע על השמרים, כל הזמן אתה צריך לחדש, להציע עוד שירות, עוד מוצר טוב, כן? לשדרג את עצמך בתור יצרן. תהליך מאוד אכזרי. זה תהליך שאתה בתור בעל עסק לא יכול לישון בלילה. אתה כל הזמן מנסה לחדש את עצמך, אתה צריך, אתה לא יודע אם הדבר החדש תעשה, הוא יהיה טוב יותר או לא טוב, האם המתחרה שלך יצליח יותר ממך, אולי לא תביא פרנסה הביתה, זה משהו, אני אומר, אכזרי.
בעצם מה שעידו אומר לנו זה שהתחרות או הרצון של כל אחד מאיתנו להביא, נניח כל אחד מאיתנו מביא בערך חצי מהלקוחות, אף אחד מאיתנו לא חושב שהוא יצליח להביא 100%, אבל כל אחד חושב שאם הוא יעשה שינוי קטן, הוא יצליח להגיע ל-60%. והתקווה הזאת והרצון הזה לעשות את הקצת יותר, זה מה שדוחף את כל השוק בעצם לתהליך של התייעלות, של השתפרות, שיפור במחירים, שיפור בשירות וכו' וכו'.
אני עוד דבר זה שהתהליך הזה הוא גם בעצם מאוד דמוקרטי במובן מסוים, כי הוא מאפשר לנו את זכות הבחירה. זאת אומרת, אם יש רק מתחרה אחד שמוכר לימונדה פשוטה, אז אין לי בחירה, אני יכול או לבחור את הלימונדה או לא. אבל ברגע שיש תחרות, אז פתאום אני חשוב, והרצונות שלי הם לי חשובים, ואני יכול למצוא את המוצר שמתאים לי. ובאמת התהליך הזה הוא מאוד מאוד אגרסיבי, והוא מאוד מעייף.
עלה לי עוד נקודה באמת, זה מה שרציתי להגיד מקודם, מבחינת המחיר. כשאנחנו פוגשים את הנושא של תחרות בשיח הציבורי בישראל, למשל קוראים על זה בעיתון, איפה אנחנו פוגשים את זה? אנחנו פוגשים את זה במחיר. כאילו אומרים, תראו איזה יוקר מחיה יש פה בישראל, בברלין הרבה יותר זול לגור או דברים כאלה. למה? כן, אתה קורא את גיא רולניק, מה רולניק יגיד? יש פה מונופולים, יש פה ריכוזיות.
מיליציות
מיסוי, יש פה ריכוזיות. ולכן, אם רק נפתור את הדברים האלה, מה יקרה? רמת המחירים תרד. אתה אומר לנו משהו שהוא יותר מזה. התחרות ביני לבין ליאור בתור בעלי דוכן לימונדה, לימונדה גרוס, נכון, אגב, היא לא רק תוריד את המחירים, אלא היא גם תשדרג את סט המוצרים שבסוף יש בשוק.
נכון, לגמרי, כי תראו, מחירים, הרבה אוהבים לדבר על מחירים, אבל על מחירים אפשר לפקח. אפשר להגיד שמותר בישראל למכור לימונדה רק עד 10 שקלים. אפשר להגיד את זה, אבל פשוט הרבה יותר קשה לפקח על האיכות של המוצר. כאילו אפשר להגיד שאפשר לבחור עד 10 שקלים, אבל לפעמים אני בא ונגמר הלימונדה ב10 שקלים, כן?
מה שאתה מקבל את זה ממוכר בלי חיוך, שמתייחס אליך בגסות רוח, וכן מוכן לקבל כרטיס אשראי, ולא מוכן לקבל כרטיס אשראי, או בפייפל.
והוא לא עושה משלוחים עד הבית, והוא לא עושה לימונדה גרוס.
סיפרת לי פעם על הסנדוויץ' שהיה לכם בבן גוריון, עם המחיר המפוקח.
בבן גוריון היה סנדוויץ' גבינה צהובה, שאהבתי מאוד, ב5 שקלים, אבל איכשהו תמיד שבאתי הוא פשוט עזל. אז נחמד שהסנדוויץ' עולה 5 שקלים, אבל לפעמים את הסנדוויץ', אז צריך לקנות את הסנדוויץ' אוף ב-22 שקל.
כאילו בסוף כשאתה מנסה לתכנן שוק, אתה לא יכול לשלוט על כולו, כן? אז יכול להיות שרשויות האוניברסיטה יקבעו שיש סוג מסוים של סנדוויץ' שהוא עולה 5 שקלים או 10 שקלים, אבל אף אחד לא חושב גם על הכמות שצריך לייצר אותו וכו'. ואולי גם ניקח את הדוגמה של הלימונדה, המתכנן המרכזי לא יכול לחשוב על לימונדה גרוס, נכון? אתה צריך לעשות סקרי שוק, אתה צריך להבין מה הלקוחות שלך רוצים.
חייב תהליך של ניסוי וטעייה, אתה לא יכול לתכנן את כל הדברים האלה מראש. בכל תהליך תחרותי יש המון ניסוי וטעייה, הרבה טעייה בעיקר, ואתה רואה שזה מה שבסוף מוביל את השוק להשתכלל.
האמת שיצא לי, הייתה לי את הפריבילגיה לראות את התהליך הזה גם במגזר הפרטי, ובאמת בנק איגוד זה בנק קטן, שכל הזמן רוצה למשוך לקוחות, וכל הזמן היינו עסוקים באיך מביאים יותר לקוחות, אז עושים סקרים ומביאים חברות ייעוץ, ושואלים לקוחות ומשפרים את המוצרים, וכל הזמן צריך לחשוב out of the box, איך אני עושה בנקאות, שזה הדבר הכי משמים והכי סטנדרטי, קצת אחרת כדי שלקוחות יבואו אליי.
אנחנו מדברים עכשיו הרבה על תחרותיות. אני רוצה שבקצה המזלג תיתן לנו כמה נקודות שהתיאוריה מאפיינת מה זה שוק תחרותי.
אוקיי, אז אני פחות ירצה להיכנס למה זה שוק תחרותי, אלא יותר להתמקד בתנאים של השוק, כי מאוד קשה לעלות, לבדוק האם השוק תחרותי. זאת אומרת, שאנחנו רואים שכל המחירים הם אותו דבר, זה יכול להיות או שהמחירים הם מתואמים מאוד גבוה, או שבתחרות גם המחירים הם אותו דבר, רק מאוד נמוך.
הם מאוד נמוכים, כן.
עכשיו, קשה מאוד להגיד האם המחיר הוא גבוה או נמוך, כי המחיר מושפע מהרבה דברים, ולא תמיד אפשר לעשות, אני אוהב את ההשוואות האלה מול גרמניה, בסדר, אנחנו לא חיים בגרמניה, זה מדינה קצת אחרת, יש בה תנאים קצת אחרים, ולא כל הבדל במחיר הוא רק בגלל תחרות. יש מיסים, יש רגולציה, יש עוד דברים.
אוקיי, אז איך אתה בוחן
אז,
את זה?
אז הבחינה היא בעיקר מתעסקת בתנאים של השוק. האם התנאים הם תנאים שמאפשרים תחרות או מעודדים תחרות?
כמה תנאים כאלה יש?
כן, אז יש לא הרבה, הרבה, אבל אופן, ולא צריך את כולם, אבל כמה שיש יותר, the more the merrier. אז התנאי באמת, כאילו ברור לכולם, זה שיש הרבה יצרנים וגם הרבה צרכנים, והרבה צרכנים האלה זה מה שמאפשר בעצם, ברור לנו שאם יש רק יצרן אחד, אז לא אכפת לו כל כך מהלקוחות, אלא הלקוחות די שבועים, וככל שיש יותר יצרנים, אז הם צריכים להתחרות או לריב יותר על הלקוחות שיקנו דווקא אצלם.
נקודה שנייה?
נקודה שנייה זה חסמי הכניסה לשוק. זאת אומרת, ככל שהחסמי הכניסה לשוק נמוכים יותר, ככה התחרות תהיה גבוהה יותר, ואנחנו רואים שווקים שהם רק שני מתחרים או שלושה מתחרים, אבל מאוד קל להיכנס לשוק. בעצם זה שקל להיכנס לשוק, אז המתחרים כבר רואים, אם אני אעלה קצת את המחיר, ישר מישהו חדש ייכנס לשוק, ולכן עצם האיום הזה שומר על המחיר ועל השירות.
לפעמים תיאורטית אפשר גם להשיג שוק תחרותי עם מוכר אחד, בדיוק עם החסמי כניסה הם מספיק נמוכים.
אפשר, אבל כמו שאמרתי, the more the merrier.
אנחנו תכף בחלק הבא של הפרק נדבר יותר על חסמי כניסה, זה קשור גם לרגולציה או לדברים אחרים, אבל אני שם את זה בסוגריים. אוקיי, נקודה שלישית.
נקודה שלישית זה חסמי מעבר. ככל שהלקוחות יכולים יותר בקלות לעבור בין המתחרים, אז ככה התחרות יותר, תהיה יותר...
למשל, מה שאלנו פעם בסלולר, זה שלא יכולת להישאר עם המספר שלך, נכון? או הייתה כבול לתוכנית של 3 שנים או משהו כזה.
נכון, אז באמת, היו שני דברים. אחד, זה התוכניות הארוכות שבעצם מוכרים לך את המכשיר, ורק אתה מקבל זיקוי על המכשיר למשך 3 שנים, שאין בעיה, אתה יכול לעבור, רק לא תקבל את הזיקוי. אז אנשים כמובן נוטים להישאר, וגם המספר זה משהו שמאוד מחזיק את הצרכנים. אני זוכר שהייתי צריך להחליף מספר, אני לא יודעתי מה אני אעשה. כאילו, כולם מכירים אותי במספר הזה, אז אני מוכן לשלם עוד קצת, עוד כמה שקלים בשביל להישאר עם המספר
שלי. אז רגע, אמרת לנו אמרת עד עכשיו 3 נקודות. צריך שיהיו הרבה שחקנים, צריך שלא יהיו חסמי כניסה, צריך שיהיה מעבר. כן. בין חברות
וגם אינפורמציה.
צריך, זאת אומרת, צריכים לדעת שיש עוד מוכרים, מה המחירים, מה השירות.
נכון, כי אם אני וטל מוכרים לימונדה, אבל עידו רק יודע על דוכן הלימונדה שלי, אז זה לא משנה שטל נניח הוריד מחיר, או עשה לימונן הגרוס, או כל מיני דברים אחרים. אגב, יש לי כמה טריקים שהוא עוד לא מכיר, אבל זה פשוט לא משנה, כי עידו לא מכיר את דוכן הלימונדה השני, וההנחה אולי הכי בסיסית זה שאנחנו רוצים שהמידע יהיה כמה שיותר סימטרי, כלומר, כמה שיותר שעידו ידע על שני השחקנים, ששני השחקנים ידעו על הקיום של עידו ומה הרצונות של עידו. כמובן שזו הנחה שאף פעם לא מתקיימת במלואה, אבל אנחנו שואפים אליה כמה שיותר.
אנחנו רואים את האפקט הזה מאוד חזק, נגיד, באינטרנט, ואחת הסיבות שזאפ מאוד פופולרי, שבדיוק מייצר את האינפורמציה הזאת, במקום אחד אומר לך, מי כל השחקנים, מה המחיר, מה האיכות שלהם, נכון, כמה הדירוג של החנות, עד כמה היא נותנת שירות, עד כמה אפשר לסמוך עליה, והוא מנסה בעצם להנגיש את האינפורמציה שהיא מאוד חשובה, ואז השוק שנוצר שם הוא מאוד תחרותי, כי זה אותם מוצרים, שזה עוד תנאי שחשוב לנו לתחרות, שהמוצרים יהיו די הומוגנים. כי ברגע שאנחנו מדברים על לימונדה ולימונדה גרוסה, זה כבר קצת לא אותו מוצר וקשה להשוות, אבל כשמדובר על אותו מדיח, אין מה לעשות, זה אותו מדיח.
גם נראה לי שמה שמעניין זה שזה פרמטרים, מה שאמרת עכשיו, זה פרמטרים שהם גם תיאורטיים, כאילו שאתה לומד את זה באוניברסיטה, על זה אתה נבחן בסוף, זה מה שמופיע במבחן. מצד שני, גם כשאתה מתחיל לעבוד בזה, למשל, שאתה מגיע לרשות ההגבלים העסקיים, זה בעצם הנקודות שעל פיהם אתה בוחן כל שוק.
לגמרי, לגמרי.
אוקיי, אז שכנעת אותנו למה תחרות זה חשוב, ואיזה יתרונות יש לה, ואיך אנחנו מאפיינים אותה. אבל אם ככה, למה יש שווקים שהם לא תחרותיים?
אז יש כמה סיבות לכך ששווקים הם לא תחרותיים. אחד, זה בעצם פעולות שהשחקנים עצמם בשוק עושים על מנת להפוך את השוק לפחות תחרותי. 2, זה רגולציה שבעצם מעכבת את התחרות. ו3, יש בכלל שווקים שאנחנו לא כל כך רוצים בהם תחרות, ונדבר עליהם יותר מאוחר.
אני רוצה באמת לשאול אותך, מה זה אומר מהלכים שהשחקנים עושים כדי שלא יהיה תחרות? כלומר, ברור לי שאני מעדיף שטל יצא מהתחרות ואני אשאר את התחרות לבד, אבל איזה מהלכים אני יכול לעשות כדי למנוע תחרות?
אוקיי, אז המהלך הראשון שאתה יכול לעשות זה פשוט לדבר איתו, כאילו, הוא לא כל כך רחוק ממך על בן גוריון, אז אפשר לקבוע על איזה כוס לימונדה טובה, לא חשוב של מי.
למה אתה חושב שתמיד היינו יושבים בסדרות רוטשילד כל חמישי בצהריים, בדיוק מטעמים את המחירים של דוכני הלימונדה?
אז אפשר לשבת ולהסכים שמהיום מפסיקים לעשות משלוחים, או מפסיקים לגרוס, או מפסיקים לקנות לימונים אורגניים, הם פשוט מוכרים לימונדה פשוטה בעשרה שקלים.
לא צריך מינימום.
לא צריך לריב, וגם אפשר לקבוע שטל ימכור רק למי שמגיע מאבן גבירול ו...
צפונה.
צפונה, ויור רק...
דרומה.
ודרומה.
כמו קרטלים של...
כמו נניח אופק, מה שעושים במדינות הנפט נניח, שהם כל הזמן... מסכימות, למרות שאנחנו יודעים שהקרטל הזה לא ממש מצליח להסכים בינו, אבל ברמה התיאורטית הן מסכימות על מחיר הנפט, ואז עושות מהלכים כדי שמחיר הנפט יתכנס
באמת, למחיר. באמת כמו קרטלי הסמים, ששם עושים כל כך הרבה עבירות, אז אפשר לעשות עוד אחת. אז מחלקים, אתה תמכור בשכונה הזאת, ואני בשכונה היא, ואתה לא תיכנס לי לטריטוריה, כי ברגע שמחלקים את השוק, אז כל אחד הופך להיות מונופול בשוק שלו, ויכול, אנחנו קוראים לזה להפעיל כוח שוק, או לגבות מחיר שהוא מעל תחרות.
אוקיי, אבל אלה הכל זה בעצם פעולות שהשחקנים יכולים לעשות, אבל זה פעולות לא לגיטימיות, כלומר.
עוד פעולה שהיא קצת יותר לגיטימית, זה פשוט לקנות את המתחרה, זאת אומרת, ליאור מפריע לו טל, אז הוא פשוט קונה אותו, ואז הוא יכול לשלוט במחיר ובאיכות.
רגע, מבחינת המונחים המקצועיים, הדוגמה הראשונה שנתנו, זה מה שנקרא הסדר כובל, נניח ליאור ואני מתאמים עכשיו מחירים, אז זה נקרא הסדר כובל, זה משהו פלילי, אפשר לשבת על זה בכלא.
נכון.
והדוגמה השנייה שנתנו, למשל, ליאור קונה את הדוכן שלי, או אני קונה את הדוכן שלו, זה נקרא מיזוג. וגם במיזוג הרשות צריכה לבוא ולאשר את זה, כמובן, אם אנחנו גדולים מספיק וכו'.
נכון, אז החוק קובע, אנחנו לא נכנס לזה, אבל סט של כללים שמיזוגים
מסוימים. כן, ברור שאם אנחנו שתי חנויות קטנות בשכונה בפתח תקווה, אז לא צריכים לבקש.
אז בגדול, אם המיזוג הוא משמעותי או עלול ממש לפגוע לתחרות, אז צריך לבקש אישור, אז רק הדברים הגדולים מגיעים לרשות, וככה הרשות יוכל לבדוק, האם המיזוג הזה הוא עלול לפגוע בתחרות, או לא לפגוע ולמנוע את הפגיעה בתחרות.
יש אבל גם מהלכים שהם לחלוטין לגיטימיים שהמתחרים יכולים לעשות, כמו נניח בידול. כלומר, אני יכול לנסות להגיד, אני לא באמת מתחרה עם טל, אנחנו לא באותו שוק, כי הוא עושה לימונדה פשוטה, ואני עושה לימונדה אורגנית, אני בשוק טיפה שונה.
נכון, אז כמו שהזכרנו, ראינו את התהליך הזה, כי בעצם התחרות לא מאפשרת לצרכנים להמשיך לחיות על למכור את אותם מוצרים בלי כמעט בידול, ולכן ליאור וטל ניסו טיפה לקחת כל אחד לכיוון אחר, וזה ממש מתחבר לאסטרטגיה שלהם.
אני רוצה רגע לעשות סדר למאזינים בראש, אנחנו עכשיו מנסים לענות על השאלה למה יש שווקים שאין בהם תחרות. אז בינתיים נתנו שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה דברים שהם לא לגיטימיים, הם לא חוקיים, כשאנחנו מתאמים מחירים.
ממש קרטל, הסדר כובל.
דוגמה שנייה, אין תחרות, כי יכול להיות שכל חברה, כל פירמה יכולה למתג את עצמה, לבדל את עצמה, ואז באמת אין תחרות. אני חושב שהדוגמה הכי, שלי תמיד קופצת לראש, זה הדוגמה של אפל, כן? שהם בידלו את האייפון, כן? יש להם איזה כפתור עגול כזה, וזה סקסי, נגיד בארצות הברית, מי שיש לו אייפון, זה כזה נורא נחשב, אתה בסטטוס אחר, כן? עכשיו, זה ש...
כן, אייפון בעיקרון מתחרה בסמסונג, אבל מי שכבר יש לו אייפון... הוא הרבה פעמים יגיד שאייפון לא מתחרה, כאילו שסמסונג לא מצליחה לתחרות באייפון.
יש בוא נאמר ככה, עוד פרמטרים שהם לא רק טכניים, כן, שהם אולי תרבותיים או משהו כזה, שנכנסים לזה ובגלל זה אין תחרות ביעל הבידול, זה משהו שהוא לגיטימי. תן לנו עוד נקודה, למה לא תמיד יש תחרות?
אני חושב שהנקודה הבאה של פוגעת בתחרות, ולדעתי הנקודה יותר משמעותית, והנקודה שאני ראיתי אותה הכי הרבה קורית, זה הרגולציה. בעצם כמעט בכל שוק שאין בו, שאנחנו חושבים שאין בו תחרות, מסתתרת איזושהי רגולציה, לפעמים באותיות קטנות, לפעמים יותר גדול, אבל יש רגולציה וחפש את הרגולציה, בגלל, כמו שאמרתי, התהליך הוא מאוד עוצמתי, והוא שוטף את הכל חוץ מרגולציה.
תן לנו רגע דוגמה, כי אני יודע שרגולציה זה דבר טוב, למשל, אם אני עכשיו קונה איזה מוצר הביתה או איזה מוצר מזון, כן? אני רוצה לדעת שיש איזה מישהו שוידא שאין בו מוצרים, אין שם חומרים רעילים, הדבר הזה הוא נעשה בסטנדרטים שטובים, אז על פניו זה נראה לי בסדר גמור, שיהיה איזה גוף שמפקח על החברה הזאת ואומר, תתני לי את המוצר הזה כשהוא עבר בדיקות איכות כאלה וכאלה.
אז כן, מצוין. רק שלפעמים לא כל התנאים הם הכרחיים בשביל האיכות של המוצר. אני חושב דוגמה מפורסמת היא שהיה מותר לייבא בישראל טיונים, את כל הטיונים, רק העיקר שהחוט יהיה מודבק לטיון בעטב. זה מאוד חשוב, זה כנראה שכנעו מישהו שזה מאוד חשוב בריאותית, שזה יהיה מודבק בעטב. וויסוצקי, היה לה טיון מודבק בעטב, אבל כל השאר לא. אז פשוט זה הטיון היחיד שהיה בישראל, זה ויסוצקי.
כלומר, יהיה לו מזמן את הסיפור על הקטשופ, שבעצם מישהו הצליח לשכנע את מכון התקנים, שהקטשופ של היינס, שהוא כבר בין 150 שנה, משהו כזה, הוא לא עומד בדרישות הישראליות של התקן של קטשופ, ולכן היינס לא יכלה להמשיך למכור את הקטשופ שלה ולקרוא לו קטשופ, הם יצטרכו לקרוא לו מטבל לגווניות, משהו כזה.
כן, והחסמים האלה...
זה קצת שנייה, אני חייב... זה נורא מפתיע אותי מה שאתה אומר, כי אנחנו יודעים שהרבה מאוד עסקים, הם כל הזמן מתלוננים על הרגולציה, הם כל הזמן באים לממשלה, ואתה רואה הרבה כותרות בעיתונים שאומרים, אנחנו עסקים רוצים לפעול, תנו לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, והרגולציה היא בעצם מפריעה לנו להיכנס לשוק, לחדש, להמציא כל מיני מוצרים שהם חדשים. אתה אומר לנו משהו אחר, אתה אומר לנו הרגולציה היא בעצם הרבה פעמים עוזרת לחברות להישאר יחידות בשוק.
אז קודם כל צריך להסתכל מי אומר מה. אז בשווקים שהם מאוד תחרותיים, באמת זה מה שתשמע מהיצרנים, שתנו לנו לעבוד. כי בעצם בשווקים תחרותיים זה לא משנה אם ייכנס עוד מישהו לשוק או לא. השוק הוא כבר תחרותי, הוא כבר המחיר הוא, השירות הוא ברמה הכי תחרותית שיש, ועוד אחד לא ישנה. אבל בשווקים שהם פחות תחרותיים, דווקא שם לשחקנים יש אינטרס גדול להעלות את חסמי הכניסה ולהסביר שזה מאוד מסוכן השוק שהם פועלים בו, ורק אם ייכנס...
חפרים ייכנסו וכל מיני כאלה.
זאת אומרת, לשחקנים, בדרך כלל מי שקיים, השחקנים הגדולים גם, הם מאוד ירצו את הרגולציה, כי היא מבדלת אותם. היא, למשל, אומרת שאם אתה רוצה עכשיו ליצור את המוצר שאני כבר מייצר, אתה צריך לתת פה השקעות ראשוניות מאוד מאוד גדולות וכולי, ואז כל השחקנים הקטנים או החדשים שרוצים להיכנס לשוק, לא יכולים לעשות את זה.
כן, אתה צריך להוכיח שאתה בטוח, ואתה ראוי לרישיון, אבל מה לעשות שאתה אף פעם לא עשית את זה, כי אסור לעשות את זה בלי הרישיון, אז עד שאתה מצליח כבר כאילו להוכיח, אז זה נורא קשה להוכיח שאתה ראוי לרישיון, אם אתה לא...
אתה אמרת לי פעם שהרגולציה זה כבר מחליף את מה שהיה פעם שוחד.
כן, כאילו, זה מה זה, לא יודע, שנות ה-90 לשחד פקידים, כאילו היום יותר קל פשוט להפחיד אותם. הרגולטורים יש להם בערך רק פונקציית הפסד. זאת אומרת, אם יהיה משהו קטסטרופה במשמרת שלהם, יהיה להם ביקורות נוראיות בעיתונים, ולכן הם מאוד מפחדים מקטסטרופה, אנחנו רואים את זה בפיקוח על הבנקים.
נחרי מדיה זה דוגמה טובה.
וזה באמת, הרי מדיה זה משהו שכל הזמן אני ראיתי את הדברים האלה קורים, שאומרים לרגולטור, אתה רוצה שיהיה פה עוד רמדיה, ורגולטור שהוא שומע את זה הוא ממש מפחד. ואני חושב, הנקודה הבסיסית היא שהשחקנים הקיימים, הם יודעים מה קורה בשוק, הם יודעים מה קורה ברגולציה, הם יודעים שאתה יש דיון. זאת אומרת,
הם יודעים לדבר את השפה של הרגולטור ולהפחיד אותו.
הם מתלבשים יפה ועולים לירושלים. יש להם מחלקת רגולציה, אתה בדרך כלל תמצא בחברות האלה, בשווקים הלא תחרותיים, אתה תמצא מחלקת רגולציה.
זה נורא מעניין, כאילו באמת, תיקח חברות תעשייה גדולות או חברות מזון שאנחנו מכירים, תמיד יש שם מחלקת רגולציה. תיקח למשל, אבל חברות הייטק, נגיד צ'קפוינט, יש להם מישהו שעכשיו צריך ללכת לכנסת ולשכנע למה הפיירוול שלהם צריך לקבל את הישורים. לא, החברה יודעת שהיא בשוק תחרות בעולם, היא צריכה להיות ממש לפתח את הטכנולוגיות הכי טובות שיש, וזה מה שקובע אם היא תהיה בביזנס או לא.
אז זה משהו שטרכטנברג הצביע עליו, שהציבור הוא הרבה פעמים אמורפי, החברות הן מאוד, אפשר לראות אותן, אפשר להבין מה הרגולציה תעשה להם, אבל על הציבור איך זה ישפיע, אף אחד לא חושב, כי והצד של החברות תמיד נשמע, הם מוזמנים לוועדות, והציבור אף פעם לא, ואני חושב שאולי זה גם משהו שנדבר אחר כך, שהשינוי שקרה ברשות ההגבלים אפשר לה בפתיחת חטיבת תחרותיות, אפשר לה בעצם למצוא את המשאבים בשביל לייצג את האזרח ולייצג את התחרות.
שיש שחקן שייצג את הציבור בכל התהליכים האלה.
אני רוצה לעשות משהו שאני לא עושה אף פעם, ממש, זה חריג וזה כנראה גם לא יחזור על עצמו. אני רוצה להגן שנייה על הרגולטורים. כי בעצם, בוא נחשוב שנייה על רגולטור כמו משרד הבריאות או משרד החקלאות, כשאנחנו אומרים שנניח אני רוצה עכשיו לייבא מלפפונים מסין, אוקיי? אז משרד החקלאות מאוד רוצה שיהיה תחרות. הוא ממש לא נגד תחרות בתחום המלפפונים. אבל מה שהכי הכי חשוב לו זה א', שיהיה מספיק מזון בשוק, וב', שהמזון הזה יהיה מספיק בטוח. זה שני הדברים שהכי חשובים לו. תחרות באה רק ברמה השלישית. עכשיו, אפשר להגיד שהוא מגזים עם, עם הרגולציה שלו, אני מסכים שהוא מגזים עם הרגולציה, אבל צריך לזכור שתחרות זה באמת לא הדבר הכי חשוב שהוא אמור לטפל בו.
נכון, אבל ולפעמים קשה מאוד לשים את הגבול איפה עוצרים הטיעונים הלגיטימיים על הבטחת שלום הציבור, ולפעמים אנחנו גם, ואיפה מתחילים טיעונים קצת לא לגיטימיים, וגם איפה הטיעונים מתחילים להיות פוליטיים. ואני חושב שרואים את זה בהרבה מהמונופולים, בעיקר הממשלתיים, אנחנו רואים את העובדים, מתאגדים,
ומתפקדים
למפלגות מסוימות, וכבר אומרים, אם אתה תפתח את השוק הזה לתחרות, אז בעצם אנחנו נאבד את הפרנסה שלנו, ולכן
נתנקם
בך בפריימריז.
אני רוצה רגע לחזור למסגרת של הדיון. עכשיו אנחנו ניסינו להבין למה אין תחרות בכל מיני שווקים. אמרנו, א', שלפעמים עסקים מתאמים בצורה בלתי חוקית ביניהם את השוק. שתיים, לפעמים יש בידול, שזה לגיטימי. שלוש, לפעמים יש רגולציה, שאומנם יש לה כוונות טובות, אבל היא גם שמה כל מיני חסמים בשוק. יש עוד נקודה?
כן, יש שווקים שבהם אנחנו בכלל לא רוצים תחרות. בדרך כלל אנחנו קוראים לשווקים מונופול טבעי, או שקעים שהם עתירי השקעה במחקר ופיתוח. אני חושב ששוק מאוד, דוגמה מאוד טובה, זה שוק התרופות. זאת אומרת, לפעמים בשביל לפתח תרופה צריך להשקיע הרבה מאוד שנים, ויש הרבה אי ודאות אם זה בכלל יצליח, אז או מיליארדים רבים צריכים להשקיע פה, ו... אם חברה תדע שאחרי שהיא מפתחת תרופה במיליארדים, אז אחר כך היא, כמו כל תרופה, צריך להראות את המרשם, יחסית את התרופה, כדי שיבדקו
אותה. ואז כל החברות יקרו את המרשם שלה.
ואת פשוט חברה אחרת תבוא ותעתיק, או הרבה חברות יעתיקו, אז היא לא תוכל להחזיר את העלויות שהיא השקיעה, ולכן זה יכול למנוע את ההשקעות. ובמצבים כאלה אנחנו רוצים ליצור הגנות לתקופה מסוימת, שיהיה כדאי לפתח תרופות, כי אנחנו רוצים תרופות. אז אנחנו רואים בעצם עולם של פטנטים שמגנים על חברות מתחרות לתקופה מסוימת, ואחר כך אפשר לקחת את התרופה ולשכפל אותה.
אני חשבתי שאתה תלך לדוגמה אחרת, שלמשל תיתן את חברת החשמל כדוגמה. יש למשל, המשק הישראלי הוא יחסית קטן, כן? אז יש לך רשת של קווי חשמל שפרוסה בכל הארץ, אבל לא היית רוצה שלכל בית או כל שכונה היו שלושה קבלים או שלוש תשתיות של חשמל של כל חברה.
נכון, לגמרי. אז הולכה של חשמל זה בהחלט מונופול טבעי, כי זה בעצם, מה שמגדיר מונופול טבעי זה השקעות מאוד גדולות, אבל אחר כך עם עלות שולית מאוד נמוכה לספק. זאת אומרת, אחרי ששמת את הקווי רשת, זה כבר ממש זול לספק את החשמל. ובמקומות כאלה אנחנו רוצים שיהיה מונופול מפוקח בהולכה, אבל בייצור של החשמל אין סיבה שבאמת יהיה רק מונופול, כי אפשר שהתחנות כוח יהיו מבוזרות בכמה מוקדים.
הדוגמה שלך על הפטנטים ועל התרופות היא דוגמה מדהימה בעיניי, כי בעצם מה שאנחנו אומרים, הכוח שדוחף את החברה קדימה, הכוח שדוחף את הכלכלה קדימה, זה התחרות בין האנשים, בין החברות וכו'. לפעמים יש מקרה קיצון, זה ממש מקרה קיצון, אבל הם קיימים, שבהם על מנת שמישהו יהיה לו אינטרס לדחוף משהו קדימה, אנחנו צריכים בעצם להגן עליו מתחרות. שזה כאילו קצת נוגד את ההיגיון, אבל כשחושבים על זה לעומק, יש בזה הרבה היגיון.
נכון, אנחנו מכנים את המושג הזה תחרות על השוק ולא תחרות בשוק. עוד דוגמה זה תחבורה ציבורית, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שיהיו הרבה מתחרים של אוטובוסים שנוסעים מאותם מקומות לאותם מקומות. כי זה מייצר זיום.
לא תמיד גם יש מספיק לאוכלוסייה. נכון. כמה חברות יכולות לנהל או לתפעל את הקו בין תל אביב לירושלים. כן.
אז מה שאנחנו רוצים לעשות בשווקים כאלה זה לייצר תחרות לפחות על השוק, כל כמה שנים לפתוח מכרז שאומר, אנחנו מזמינים את החברות של התחבורה הציבורית, להגיד מה תהיה התדירות, מה סוג האוטובוסים שיהיו, האם יהיה וי-פיי או לא, אולי גם מה המחיר, ובעצם לייצר תחרות על השוק, שכל כמה שנים השוק הזה נפתח מחדש לתחרות, ומי שלא עמד בתנאים של המכרז, אז אפשר אולי להוציא אותו באמצע, או לא לתת לו להתחרות שוב, ולכן לייצר איזשהו תמריץ. זה לא אידיאלי, אבל מצד שני, גם המצב של תחרות יומיומית בשוק, בשווקים כאלה, היא גם לא טובה.
מה שכאן צריך לדאוג לו זה שהמכרז עצמו יהיה בנוי בצורה טובה, יכול להיות ששווה לנו גם לעשות איזשהו פרק כזה עם נציג של החשכ"ל, כי נניח סתם, דוגמה הכי פשטנית בעולם, אתה יכול להגיד מכרז למי רוצה לנהל את הקו מתל אביב לירושלים, אבל מי שיכול להתחרות על הדבר הזה זה רק מי שכבר יש לו חברת אוטובוסים שקיימת לפחות 20 שנה, ואז בעצם סגרת את התחרות בפני שחקנים חדשים, לא באמת יצרת פה תחרות.
נכון, וזה יהיה תמריץ של השחקנים הוותיקים.
לשכנע
שחשוב שהתנאי במכרז יהיה כזה שמגביל את זה, כי אחרת יהיו תאונות ואוי ואוי לרגולטור שיעשה דבר כזה.
תראו, אנחנו כל הזמן נותנים עכשיו דוגמאות וקופצים למה אפשר לעשות, ואיך אפשר לגרום לשווקים להיות יותר תחרותיים, ואולי באמת זה הזדמנות להתחיל את החלק השלישי של הפרק. כאילו, מה בעצם התפקיד של הרשות, או איך היא מתמודדת עם הדברים האלה. אני, עוד לפני שאנחנו צוללים לזה, אני יכול לנסות לחשוב, לאור מה שדיברנו עכשיו, שההתמקדות תהיה בשתי הנקודות הבעייתיות שהזכרנו. אחד, עם כל מיני הסדרים קובלים, או מיזוגים שגופים רוצים לעשות, פה הרשות תצטרך להתמודד עם זה. ושתיים, וזה לדעתי אתגר הרבה יותר גדול, איך לדאוג שתהיה באופן כללי סביבה שהיא תחרותית, למרות שיש רגולציה ועוד כל מיני תנאים שהם מהווים חסמים, כמו שאמרת.
אז אתה חושב נכון מאוד. ובאמת, העבודה המסורתית של הרשות, לפחות עד השנים האחרונות, הייתה למנוע פגיעה בתחרות, שזה באמת להתערב במקומות האלה שעושים מהלכים שעלולים לפגוע בתחרות, כמו הסדר כובל, כמו מיזוגים שעלולים לפגוע בתחרות, ולצורך כך החוק נתן לרשות הרבה מאוד כלים. לדוגמה, ברשות יש מחלקת חקירות, שהיא ממש כמו משטרה לכל דבר, שהיא מחלקת מודיעין, שעושים האזנות סתר במקרים שיש להם חשד, ומנסים למצוא הפרות של החוק, קרי תאומים, קרי מיזוגים שלא קיבלו את אישור הרשות. באמת, אני שמעתי כמה דוגמאות מסמרות שיער על האזנות של אנשים שעושים להם, שמתאמים מחירים, ו אנחנו אולי נעלה את הקישור להזנות בקרטל הלחם.
זה מה ששלחת לי, שאומר לו בטלפון, מי מחר, מה אומר לו?
כן, מי מחר מפסיקים עם המבצע של 3-10. בסדר, כאילו
עכשיו זה צריך להבין, זה פלילי, אפשר לשבת בכלא על דבר כזה.
וראשי המאפיות נכנסים עכשיו לכלא, לפי מה שראיתי, מודו ויקבלו זמן בכלא, ואפילו רוצים שהם ישבו יותר זמן בכלא, כי זה, אתה יודע, זה לתאם מחיר של לחם אחיד, זה כאילו אחיד לבד. כמה שפל. האמת, רוב השווקים שאני שמעתי על תאומים, זה שווקים שאף אחד לא קרטל המרצפות וקרטל הגיזום, וגם הרבה קרטלים עושים על הממשלה, תאומים של מכרזים על הממשלה, וסיפורים כאילו הזויים, שאחד מהבעיות בקרטל זה שכל אחד מנסה
לא סומך
על הצד השני, כולם פושעים, אז אתה לא, ואתה לא בדיוק יודע.
כן, מה תעשה? תלך למשטרה, תגיד, תיאמתי עם עידו מחיר והוא לא עמד בתיאום שלנו.
אתה מתאם מישהו מחיר, אבל אתה לא בדיוק יודע אם הוא באמת יעמוד בזה. אז מה שעושים לפעמים זה מחליפים מעטפות. ואומר, אתה תגיש את המעטפה שלי.
כשאתה מגיש מכרז לממשלה.
כן, אז אתה תגיש את המעטפה שלי ואני את המעטפה שלך. ומתאמים על המחיר וכאילו צריך לכתוב את המחיר. ואחד הסיפורים זה שהפקידה פותחת את המעטפות ומגלה שני מעטפות של אותו יצרן, של אותו ספק. וכאילו מתחילים לחקור את הנושא, ומגלים שבאמת החליפו מעטפות, רק אחד התבלבל וכתב את השם שלו. אז
רגע, אז שנייה, אבל בסיטואציות האלה, אז הרשות נכנסת, ואת אומר, יש לה סמכויות כמו של משטרה, יכולה גם ממש פיזית לבוא לעסקים, לעשות האזנות סתר. אתה דרך אגב, היית קשור לזה?
לא.
לא, אתה כאילו רק קיבלת כבר את החומר הגולמי. אבל זה מוד שהוא מאוד מאוד פסיבי. זאת אומרת, הרשות, עובדי הרשות יושבים בגדול במשרדים, ומחכים שמישהו או יתלונן על מישהו, או שמישהו יבקש איזה בקשה בדיוק למיזוג, או למשהו כזה, ואז אתה צריך להגיב.
כן, אז גם במיזוג, זה דברים שיותר כלכליים מתעסקים בהם, אז במקרים מסוימים שחייבים להגיש בקשה למיזוג, אז באמת הבקשה מגיעה, ואז הכלכלנים ברשות או הרשות בודקת את המיזוג, ולרשות פה יש סמכויות באמת שאין לאף רשות, היא יכולה לדרוש כל מסמך ממי שהיא רוצה, והוא חייב לענות, זה כיף, כאילו כיף לעבוד ברשות בתור כלכלן, זה
כי יש לך מלא מידע
גן עדן יכול של נתונים, ובאמת
תגיד רגע, אבל אני זוכר שבדיונים בוועדת טרכטנברג בקיץ ב-2011, אז הרבה מהדיונים היו על זה שהרשות היא פסיבית והיא לא אקטיבית, והיא צריכה לא רק לחכות שיגיעו לה כל מיני דברים, אלא היא צריכה ליזום בעצמה ולחקור כל מיני שווקים, וכדי לגרום שתהיה בהם יותר תחרות.
נכון, אז באמת, מה עד לפני כמה שנים, אני חושב שזה 2014, אז הסמכויות של הרשות, הם היו רק במקרים שבהם, או יש הפרה, היא חושבת שיש הפרה,
יש חשש
לפגיעה בתחרות מהפרה של החוק בנושא הסדרים קובלים, או מישהו עכשיו ביקש לעשות מיזוג, אז בודקים את המיזוג, אבל לא היה לה סמכות בעצם להחליט יום אחד בבוקר, בואו נבדוק את שוק תחליפי החלב לתינוקות, ונראה מה הכשלים שם של התחרות.
והיום כלכלן שרוצה לחקור את הנושא הזה, הוא על פי החוק, יש לו סמכות לבוא לפירמות הרלוונטיות, ולהגיד להם, תראו לי את הספרים שלכם, תראו לי את המצגות שלכם, תראו לי את כל המידע שיש לכם, ואני חוקר את השוק הזה.
הכל, לקיים שיחות, לבקש מצגות, תוכניות אסטרטגיות, סקרים של לקוחות, באמת, גן עדן.
ואז תספר רגע על מה הרשות עושה במוד הזה. אז יש את המוד הפסיבי שהוא תמיד היה, והוא תמיד יהיה, אבל מה המטרה של המוד האקטיבי?
אז כמו שאמרתי, הרבה מאוד מהשווקים הלא תחרותיים הם בגלל רגולציות. פה ממש יש מקום לרשות ההגבלים לחקור את השוק, להבין מה קורה, למה התחרות מוגבלת, או מה התנאים שמעכבים את התחרות, ולבוא ולהמליץ למשרדי הממשלה, תפחיתו את הרגולציה, תשנו את הרגולציה, ולי יצא להיות חלק בכמה צוותים.
הרשות היא באמת נהייתה הרבה יותר מעורבת בכל מיני ועדות ממשלתיות, כאילו אני יכול להגיד בתור מישהו שהיה בממשלה, הרשות פתאום נתפסת כגוף שהוא נותן שירות לגופי ממשלה אחרים, אם עכשיו רוצים לעשות איזה רגולציה חדשה, או לחשוב על איזה תהליך שלא יודע לעצב, בין אם זה צ'וק הגז, או בין אם זה את שוק יבוא מוצרי החשמל, אתה תמיד תרצה שיהיה איזה נציג של הרשות, שהוא ייתן את התובנות שלו מבחינת איך זה ישפיע על התחרותיות, ומה אפשר לעשות בעניין.
נכון, אחרי המחאה ראינו גם שינוי כיוון של משרדי הממשלה שבאים להתייעץ, והממשקים נפתחו ונעשו מאוד טובים, כי הם גם הבינו שהתחרות זה חשוב, והם גם הבינו שזה חלק מהחובות שלהם. אגב, היו משרדים שגם לפני זה נורא קיימו יחסים מאוד אדוקים עם הרשות, כמו משרד התקשורת, ממש אכפת לו מהתחרות, וראינו גם את הרפורמות שהוא עשה בתחום, רפורמות הסלולר, עכשיו מקדם גם רפורמות בשוק הקווי, ואנחנו רואים את זה.
תן לנו דוגמה לנושאים שאתה התעסקת בהם.
אז כמו שאמרתי, התעסקתי בתחום של פיננסים וכרטיסי אשראי, ואחד הפרויקטים שעבדתי להם זה, הגיע לידינו בקשה להסדר כובל בעניין שווה. זה גם, יש לחברה הזאת השם הכי לא קליט, אף אחד לא מכיר את החברה, אבל זו חברה קטנה, לא הרבה אנשים, שמגלגלת אצלה מחזור של בערך 250 מיליארד שקל בכרטיסי אשראי.
בשנה.
בשנה.
סכום קטן.
כאילו כל... מה ש...
כל טרנזקציות של כרטיסי אשראי עוברו דרכה.
נכון. והחברה הזאת היא ללא מטרת רווח, ולכאורה היא לא מרוויחה, אז אין שום סיבה שיהיו גם בעיות, אבל מה שגילינו זה ששחקנים חדשים שרוצים להיכנס לשוק, אז...
לשוק כרטיסי אשראי.
לשוק, ולהיות סולקים או מנפיקים בשוק, אז הם נתקלים בחומות טכנולוגיות מאוד מבוצרות, שבעצם... ביקשו מהם מחירים גבוהים מאוד בשביל להתאים את המערכות לכניסה של השחקנים החדשים, מיליונים של שקלים, וגם זה ייקח הרבה מאוד זמן, שנים של עבודה, ובעצם בפועל חסמו את הכניסה לשוק.
חקרת ומה מצאת?
אבל אני חושב שקודם כל, באיזשהו מקום, אני לא חושב שהאנשים הם רעים, עשו את זה בכוונה, אבל זה לא במקרה שהחברה הזאת מוחזקת לידי הבנקים, שמחזיקים את חברות כרטיסי אשראי, והם בנו את המערכת ככה שתהיה תפורה למידות שלהם. זאת אומרת, התחרות שהזכרנו בהתחלה, אז היצרנים כל מה חושבים מה הצרכנים רוצים, איך אני גדל, איך אני משיג יותר לקוחות. ופה...
כן, אבל הם בונים אותך מראש כחברה שאמורה לשרת שלושה צרכנים, והיא ללא מטרת רווח, וזה כל מה שהיא רוצה לעשות, אז כל מה שאתה בונה זה מערכת שתוכל לשרת שלושה שחקנים.
נכון.
כלומר, כששחקן רביעי ניסה להתחבר, אמרו שפיזית זה לא אפשרי על המחשב.
נכון.
המחשב לא יודע לקבל ארבע שמות שונים.
ומה שבעצם עשינו, זה בגלל שיש לנו סמכות לאשר או לא לאשר את ההסדר הזה, אז אמרנו, אם אתם רוצים להמשיך לעבוד, אתם תהיו חייבים לשדרג את המערכות ככה ששחקן חדש ייכנס למערכת תוך שלושה חודשים ובעלות מאוד נמוכה של כמה מאות אלפי שקלים, וזה לקח תקופה, אבל היום אנחנו כבר במצב שיש...
זאת אומרת, אתה התעסקת בזה לפני איזה שלוש שנים,
ב-2013,
ארבע שנים, ולפני איזה חודש חברה נוספת הצטרפה עכשיו לתחום הסליקה.
נכון, עכשיו במהלך של העבודה הזאת בעצם, תראו, לכל תחום כמעט, לכל עיסוק במדינה, יש איזשהו רגולטור שאחראי עליו, זה משהו מדהים. והתחום הזה של בנקאות וכרטיסי אשראי הוא גם מאוד מפוקח על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, וגם שם הייתה לנו חזית, כי גם שם קורה המשחק הזה שהשחקנים מנסים לשכנע את הרגולטור.
כי אתה בעד תחרות, והרגולטור הוא רוצה...
והשחקנים מנסים לשכנע את הרגולטור שזה אוי ואי ואי, מכנת שחקן חדש שהוא לא בטוח ומסוכן, ואנשים יאבדו את כספם, או...
ויאבדו את האמון שלהם.
יאבדו את האמון במערכת הבנקאית, וככה מפחידים. אגב, שאני מסכים לך, השאלה היא עמידה. ואיפה עובר הגבול, ובאותה תקופה בנק ישראל קבע חסמי כניסה גבוהים מאוד לטעמנו, גם היה צריך הרבה עון עצמי, ולהוכיח הרבה הוכחות, ולעמוד בהרבה קריטריונים, ואנחנו עשינו גם סקירה בינלאומית, גם בהרבה מאוד מדינות, אוסטרליה, ארצות הברית, אירופה, בריטניה, וראינו איך שם נראים הכללים, ואיך שם נראים חסמי הכניסה, ואמרנו, תראו, אם זה טוב לאירופים, זה טוב גם לנו, אוקיי? והיה התהליך, לא, התהליך היותר קשה היה מול דווקא מול הרגולטור, כי על החברות יש סמכויות, ואפשר לכתוב בחוק כמעט כל מה שרוצים, אבל לשכנע רגולטור, וגם לרגולטור יש סמכויות, זה רק אחרי עבודה מאוד מאומצת ומשותפת, נסענו איתם ביחד לחול, ואני אומר, שנים של דיונים, ואני חושב שהגענו לאיזשהו עמק שווה שהוא מספק.
הדוגמה הזאת באמת מלמדת לנו שתי נקודות. א', מי השחקנים? כאילו, איך זה קורה? כאילו, הרבה פעמים באמת אתה רואה שהמחלוקות הן פנים ממשלתיות, ולאו דווקא שהשחקנים הם מצרים את צעדם של שחקנים אחרים. ושתיים, המשך הזמן של התהליכים האלה. כאילו, אתה רואה שגם כשיש איזו הבנה והסימונים נופלים, ופתאום הדיסקט משתנה בממשלה, לוקח הרבה מאוד זמן, עד שבפועל נכנס עוד שחקן חדש לשוק. הזכרת בתחילת הפרק את חבר שלך, אסף קובו?
כן, אז אסף עדיין ברשות, ואני חושב שאסף לאחרונה פרסם מחקר מאוד פורץ דרך בכל הנושא של גבלים עסקיים, ובעצם אני חושב פעם ראשונה ממש מדד איפה עובר השוק בצורה אמפירית, ואסף צימרינג תיאר את זה כאחת מהחדשות הטובות שלא תשמעו עליהן, המשמימות ביותר שלא תשמעו עליהן, ובאמת אסף ביסס עשה את המחקר בעצם על שוק החלב.
זה המחקר בהנחה של דוקטור אלון אייסנברג.
נכון, נכון. כמובן שכל הצוות ברשות שותף. אז בעצם תנובה הייתה מוגדרת מונופול בחלב ומוצריו, שזה שוק יחסית גדול. והייתה שאלה מאוד מעניינת, האם גבינה לבנה היא באותו שוק של קוטג', או זאת אומרת, האם קוטג' הוא תחליפי לגבינה לבנה, או גבינה צהובה, או איפה בדיוק עובר הגבול?
בוא ניתן דוגמה.
צריך להסביר את זה כאן.
יכול להיות שאני עכשיו חברה, ואני שולט על 90% משוק הקוטג', בסדר? אז האם זה אומר שאני מונופול בתחום הזה? מצד אחד, אם אתה מסתכל על שוק הקוטג', אז כן, כי 90% מהשוק הוא בבעלותי. מצד שני, אם השוק הנכון להסתכל עליו הוא שוק מוצרי החלב, אבל בסוף קוטג' הוא רק 5% מכל השוק, אז יכול להיות שאני בכלל לא צריך להיות מוגדר מונופול, כי השוק הרלוונטי הוא שוק הגדול של מוצרי החלב. וזה דוגמה לשאלות שהן מאוד מעניינות שכלכלנים בתחום של הגבלים עסקיים מתעסקים בהם. איך אנחנו יודעים להגדיר מהו השוק שעליו צריך להסתכל?
הנקודה... בעצם יש פה שאלת תחליפיות, וזה גם אחד החולשות לדעתי, שאנשים לא מבינים שיש לרשות הגבלים עסקיים, ולכן אי אפשר לסמוך רק על הרשות שתפתור את כל בעיות התחרות. נניח, דוגמה שנתנו לי פעם זה ש... מכונית 3 דלתות נחשבת לשוק אחר ממכונית 5 דלתות. אז אתה בא לבן אדם מהרחוב, אתה אומר לו, האם יש תחרות בשוק המכוניות? אז הוא אומר לך, יש, אין, מה שלא יהיה. אבל מסתבר ששוק המכוניות זה הרבה שווקים נפרדים. יש מכוניות יוקרה, ויש מכוניות משפחתיות, ויש מיני מכוניות, ויש כל מיני שווקים נפרדים. כמו שאמרת על שוק החלב והקוטג' ועוד דוגמאות. אז צריך להבין שלרשות יש כלים מדהימים ויכולות מדהימות, אבל גם הם מוגבלים ולפעמים חייבים את... נניח את הדוגמה שלך, אז ניתן את הרגולטור הרלוונטי, את בנק ישראל, לפעמים חייבים את הרגולטור הרלוונטי שיתערב ויעשה שם סדר.
אני רק רוצה להגיד, למה כל כך חשוב להבין איפה עובר הגבול של השוק, כן? כי בעצם, אם יש את היצרן שמחזיק 90% משוק הקוטג', והוא עכשיו רוצה לקנות את היצרן שמחזיק 90% משוק הגבינה, אז עכשיו השאלה מאוד מעניינת, האם הם בכלל באותו שוק? כי אם הם באותו שוק, אז אנחנו לא נרצה לתת לו לקנות את יצרן הגבינה, כי בעצם התחרות בין הגבינה לקוטג' שומרת על המחיר של הקוטג' די נמוך. אבל ברגע שהוא יתפוס גם את הגבינה, אז הוא יוכל להעלות את המחיר בכל השוק. או בדוגמה שלכם של לימונדה, אם לימונדה גרוס היא באותו שוק של לימונדה אורגנית, אז היא בעצם כל הזמן שומרת, הם עדיין מתחרים.
כן, אם נניח לי יש מפעל נעליים ולטל יש מפעל כוסות, אז אנחנו לא מפחדים שאני אקנה את המפעל כוסות ופתאום יוציא אותו מהשוק, בגלל שזה שני שווקים שונים לחלוטין, שאין ביניהם שום תחליפיות. אז אני לא יוכל להעלות את מחירי הנעליים, כי יש לי גם מפעל כוסות בידיים שלי.
אז תמיד היצרנים של יור מגיע לקנות את טל, אז הוא ינסה לשכנע, תשמעו, זה לא אותו שוק, זה לימונן הגרוס, ואני בכלל פונה לקהל אחר בשוק הלימונים האורגניים, ואף אחד שרוצה לימונן הגרוס לא קונה לימונים אורגניים. אבל אנחנו בודקים, אנחנו תשמעו, יש תחליפיות, אנחנו רואים את המחירים מגיבים אחד לשני, אנחנו רואים צרכנים עוברים מפה לשם, ולכן אנחנו לא חושבים שזה רעיון טוב של יור יקנה את טל, אנחנו רוצים להשאיר את התחרות בשוק.
זהו, אז לפני שנקפוץ למסקנות, תגיד לנו מה המחקר של הרשות גילה, נגיד גם ש... באתר שלנו אנחנו עושים את הלינקים גם למחקר של הרשות שיצא, וגם יש טור של אסף צימרינג שהוא התארך אצלנו גם בפרק 12, אבל שהוא כתב בדיוק על הסוגיה הזאת, אפשר להעמיק בזה למי שרוצה.
כן, אז המחקר של הרשות מצא שבעצם כל אחד מהמוצרים שהזכרתי הם שוק בפני עצמו, גבינה צהובה הוא שוק, קוטג' הוא שוק וכך הלאה.
אז כאילו זה מסקנת אומר, אף אחד לא יכתוב על זה כותרת בעיתון, אבל אנחנו בתור כלכלנים שמתעסקים בנושאים האלה ופתאום אתה צריך לתת תשובה בנושא, בעצם כל המהות של התפקיד שלך זה לדעת האם גבינה צהובה וקוטג' זה באותו שוק או לא.
ואחד הדברים המעניינים, יש מוצרים בתחום החלב שהם מפוקחים ויש מוצרים שהסירו מהם את הפיקוח. אני חושב שבקוטג' הסירו את הפיקוח וראו איך המחיר שלו קופץ והיה הרבה רעש, ובעצם מישהו יכול לבוא לטעון, תשמעו, זה שיש פיקוח בגבינה לבנה 5%, זה שומר על כל התחרות גם בקוטג'. ובעצם המחקר הזה אומר, לא, זה שוק נפרד. זאת אומרת, ברגע שאתה, לא אין מספיק תחרות בקוטג' ספציפית, ואין פיקוח, אז המחיר פשוט יכול לטפס.
מעניין מאוד.
וגם, אני חושב שהמחקר הזה הניח את היסודות למחקרים עתידיים בתחומים אחרים, וכל הכבוד לאסף.
תשמע, מה שאותי מצחיק ומה שאני לוקח מהפרק הזה, זה כמה זה בסוף מדינה נורא נורא קטנה, כי כל הדוגמאות שאידו סיפר עליהם, אז הייתה לי איזושהי נגיעה, אני לא לוקח קרדיט בשום צורה, אבל אני זוכר את השלבים של ההתפתחות, נניח, לפני שהתחיל כל הסיפור עם הדביט, כל מה שאידו בדק על חברות כרטיסי אשראי, אז אני זוכר שאני ואידו ישבנו בבן גוריון, על לימונדה, סתם, לא על לימונדה, ודיברנו...
בסדרות בן גוריון או באוניברסיטה?
בסדרות בן גוריון, בתל אביב, היה לנו פורום סדרה כזה, ודיברנו על למה יש כל כך הרבה ימי אשראי ספקים. זה מה שאני חשבתי שהבעיה, ואז עידו הלך ובדק, וראה שבאמת יש הרבה ימי אשראי ספקים, ואז בכלל הוא הבין שזה לא בעיה, או שזה כן בעיה, לא משנה, והתגלגל משם. ואני גם זוכר שקובו ועידו התקשרו אליי, כשהם רק התחילו את המחקר, היה לכם איזושהי שאלה איך ממפים... איך בונים באקסל איזושהי מפה של כאילו בשלושה ממדים, ואני זוכר שישבנו על זה בטלפון וניסינו זה, כי הוא רצה לצייר איזשהו שביל חלב כזה של איך נראים כל השווקים, ואני ניסיתי לעזור לקובו, אבל היה שם איזושהי בעיה שהגמישויות לא היו אותו הדבר לשני הצדדים, אני ממש זוכר את זה, וקיצר מאז עברו הרבה מים בירקון, ובסוף המחקר הזה מתפרסם, ואתה אומר, בונה, אני זוכר שזה רק התחיל, ואני זוכר כאילו איפה בכלל, מה חשבו שהבעיה, ולאן זה הלך בסוף, אז זה מאוד מצחיק.
אז מה לקחת מהפרק?
את הסיפורים האישיים שלי, כמובן.
טוב, היה מאוד מעניין, כיף שבאת. מי שגם לא זיהה, אז עידו לפני כמה פרקים נתן לנו את הפתיחה של הפרק, אז סוף סוף יכולנו לארח אותך כמו שצריך. לי הפרק הזה עשה המון סדר בראש, ועזר לי להכניס למסגרות הרבה יותר ברורות, מה זה תחרות, למה היא חשובה, ומה אפשר לעשות באמת כדי שהיא תישמר. וזהו, אז סיימנו עוד פרק. תודה לכם שהייתם איתנו, אני טל וולפסון.
אני ליאור תבורי.
ואני רוצה לבקש, באמת, תעשו לייק בעמוד הפייסבוק ותדרגו את האפליקציה, כי אני כבר לא יכול לשמוע את טל מבקש את זה.
אין בעיה.
תודה, עידו.
כבר מעכשיו, אתה יודע, המוזיקה נכנסת, זה החלק של ליאור לא אוהב, אבל אתה יודע, אני כבר רף על זה וזה. אחלה, שיהיה שבוע טוב, יאללה ביי.
ביי.